כן, אנחנו בימים שבין פורים לפסח ומתכנסים כאן ב-30 יום שלפני הרגל במטרה לעורר זכויות ולרענן כמה תובנות ביסודות של בן אדם לחברו, שכפי שמיד נסביר, זה חובת השעה ב-30 יום האלה שמחברים בין פורים לפסח, ויש קשר הדוק בין גאולת פורים לגאולת פסח, כפי שחז"ל אומרים שלכן מצווה להסמיך את פורים לפסח ולחגוג את העניינים של פורים בארבע הפרשיות דווקא באדר השני ולא באדר הראשון, כפי שהיינו יכולים לעשות זאת מוקדם יותר חודש קודם. והסיבה היא לפי שאין, למרות שאין מעברים על המצוות, נפגשים קודם באדר ראשון, נעשה את הפורים, נפגשים באדר ראשון, נעשה מיד את ארבעת הפרשיות של שקלים, זכור, פרה והחודש. מדור ממתינים, שואלת הגמרא, לאדר השני. התשובה היא, תודה, התשובה היא שיש עניין לצמצם כמה שיותר את הזמן שבין פורים לפסח. אם היינו חוגגים את ימי הפורים וארבעת הפרשיות שמציינות את אדר באדר הראשון, היה יוצא פער גדול מדי בין פורים לפסח. אז יש לנו עניין מיוחד להסמיך ולצמצם את הזמן שבין פורים לפסח. זה נקרא בלשון הגמרא מסמך גאולה לגאולה עדיף. להסמיך בין גאולת פורים לגאולת פסח זה יותר חשוב מהכל, ולכן עושים את כל הנגות החודש השמחה הזה, תודה, של אדר, הנגת החודש של חודש אדר, ההנגות האלה אנחנו עושים אותן דווקא באדר השני, ואנחנו כביכול ממש עוברים על המצווה, תודה, עוברים על המצווה וממתינים לחודש השני. למה? מיד נסביר, יש לזה תובנות עמוקות מאוד בעניינים של מצוות שבין אדם לחברו. אנחנו היום רוצים להתחזק לפרט בנושא הזה. אני חושב שכל מי שנמצא פה יודע למה התכנסנו, משום שהבורא מאותת לנו ומאוד מאוד מזעזע אותנו בהמון דברים שכלל ישראל מרגיש אותם, ובפרט הקהילה הספציפית של הציבור באשדוד, ובפרט כיתה מסוימת שמרגישה את זה בצורה מאוד משמעותית, ואחת מאלה עדיין לצערנו הרב נמצאת במצב ממש לא פשוט, אסתר הדסה בת ניצה. לצערנו הייתה כבר אמורה להיות מזמן נשואה, ולצערנו הנשואים לא יכולים לבוא לפועל, כיוון שהיא נמצאת במצב המזעזע בתל השומר. יש מושג שנקרא עניי עירך קודמים. עניי עירך קודמים. אסתר הדסה היא תושבת אשדוד, בת הבית ספר הזה, בת הכיתה הזו. וכשצרפו עניינים שקשורים למה שמתרחש בכיתה הזאת, התחילו לקלוט שהבורא מאותת, וזה הצורה של יהודי. ראה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. אז אמנם כל אחד צריך לבדוק את נגעי לבבו, וזה נקרא בלשון הפסוק לב יודע מרת נפשו. זה נכון, שום דבר לא יהווה תחליף לזה. כל אחד צריך לחשוב עם עצמו ולהיות עם עצמו מה אני צריך חיזוק. אבל יש מה שנקרא חשבון נפש של מעגלים מסוימים. יש מעגל כיתתי, יש מעגל קהילתי, מה שנקרא מי שקרוב אל המעגל, גם זה חשבון. כפי שהרמב״ם פוסק, יש בכל ראש השנה דין ליחיד, דין לעיר, דין למדינה כמו סדום, ודין לעולם כמו בדור המבול. יש התייחסות למעגלים מאוד מגוונים. אנחנו ראינו פה, באמצעות באמת כמה צדיקות שיזמו את העניין הזה, לעשות את החשבון נפש, שהוא לא במקום החשבון נפש האישי, אלא הוא כתוספת, משום שיש פה איזה עניין שגדולי הדור אומרים לנו, שיש כאן בכיתה יותר מדי הרבה אסונות ובעיות. הדבר הזה מאותת שמישהו פה צריך לחשוב שצריך לעשות איזשהו תיקון בעניין הזה. אז הלכו למורות, ביקשו סליחה, נזכרו שבאמת היו פגיעות שיום הכיפורים לא עוזר למחול עליהם, ומקווים שהמורות וכן כל מי שנפגע אכן מוחל בלב שלם, ושמחילה זה לא דבר שהוא מן השפה ולחוץ. כפי שמיד אנסה להסביר, מחילה זה מלשון מחול. מחול פירושו מעגל. מעגל פירושו להחזיר את הגלגל אחורה. אדם יכול להגיד מיליון פעם אני מוחל לך, אבל בלב שלו יש לו טינה ויש לו כאב, זה לא נמחל. מחילה פירושו גלגל, להחזיר את הגלגל אחורה כאילו לא היה כלום. זה עניין של עבודה קשה מאוד. לפעמים אנחנו פגשנו מקרים שאמרו לנו גדולי הדור, אתה יודע למה הבעל הזה מת? כשהוא פגע באשתו, ומעולם לא ביקש מן המחילה. הלכו בדרך לכל נדרי, בשפה רפה אמרו מחילה, והיא נפגעה ממנו. אז יום כיפור לא מחל, והוא מת במהלך השנה. רבותיי, זה אש. בן אדם לחברו, אומר רב חיים שמביץ את ההגדרה המפורסמת שלו, זה אש. באש, מי שנדחף לאש, לא עושים חשבון, מגיע, לא מגיע, הוא נשרף. למרות שהאישה הזו נשארה אלמנה, מה יועילה בזה שהיא לא מחלה לו? אין חשבונות כאלה, משום שהמציאות היא שמי שפוגע נשרף. זה לא מסתכלים מטר קדימה, זה שורף. זה לא עניין של עונש, זאת מציאות, זה לא עונש. מי שמכניס פסיקה לשטקר חשמלי ומתחשמל, זה עונש. ילד קטן בן שנתיים שיחק שם עם הסיכה של אמא שלו ותקע את זה בתוך שטקר חשמלי, זה עונש? הוא לא יודע מכלום, אבל זה מציאות, הוא מתחשמל. מי ששוטר רעל, שוטר אקונומיקה, זה עונש שהוא מת או שהוא מורעל? זאת מציאות. מי שנוגע במורה, במורה, מפריע, מציק, מלבין פנים, פוגע, הוא עלול להישרף. וזה לא משנה, היה מגיע, לא היה מגיע, יש כאן מצב שנפגעים פה אנשים ברמה כזו שגדולי הדור אומרים, זה לא מצב טבעי. זאת מפילה וזאת מפילה, ופה התינוק מת וזאת נפצעת בתאונה. מה קורה פה? רבותיי, כמה צריך לחטוף כדי להתעורר? תראה איזה צדיקות, אלה שארגנו את זה, כדי לומר למהלך המשחית הרף, ושאולי בזכות ההתכנסות הציבורית הגדולה הזו, נזכה לראות דברים אחרים, כבר שנעשה טיפול שורש בבעיה. וזה נכון, הטיפול שורש זה טיפ של הנושאים של כבוד האדם, כבוד הבריאות, מניעת פגיעות, והבנה מה זה ואהבת לרעך כמוך. הגיע הזמן לעשות לזה חשבון, להבין שמילים זה לא צחוק, מילים עלולות לפגוע מאוד. זאת הרצרה שלבנה התכנסנו כאן היום. אנחנו נשתדל להביא מספר דוגמאות ותובנות יסוד כדי שנצא עם משהו מעשי מהכנס הזה, ונקווה להשם שנראה פה נפלאות וניסים. גם המעוכבות זיווג תתחתנה, גם החולות בעזרת השם תתרפנה, ובעיקר נראה בעזרת השם רק טוב וחסד, ולא נראה שוד ושבר בגבולנו. זה המצב כאן. רבותיי, בפורים, רק אנחנו השבוע ציינו זאת, כולנו יודעים שהמצווה המרכזית הבולטת זה להרבות את האהבה והרעות בין אדם לחברו. מצווה מרכזית שנקראת משלוח מנות. מה פתאום עושים משלוחי מנות בפורים? אומר רבינו שלמה אלקבץ, זה שחיבר את הפעילות לך דודי לקראת כלה בשבת, שהוא חיבר את הספר הידוע כמתנה לכלתו, אתה מסר את זה לאשתו, מנות הלוי. רבי שלמה הלוי אלקבץ חיבר את הספר על מגילת אסתר, שם הוא כותב שיסוד העניין של משלוח מנות זה לתקן כתרוג. היה כתרוג כמחמור, פירוד בעם היהודי, קטינה, אי פרגון. לפעמים בת חושבת, מה זה נוגע אליי? בסדר, העם היהודי, מפלגות, קבוצות, מחנאות. אז אני אומר לך, אחותי היקרה, שחברתך מקבלת 100 במבחן, ואת קיבלת 70, ואת לא שמחה בשמחתה, אלא את מקנאת בה, זה פירוד. תביני, את שותפה לאסונות כאן. אני רוצה להסביר דברים חריפים כדי לזעזע אנשים שלא מזדעזעים רק אם מדברים איתם ישר דוברי. אם היא מקבלת 100 במבחן, ואת מקבלת 70 או 60 או 80, ואת לא אומרת כלום, ייתכן אפילו שכלפי חוץ את מחמיאה לה, אבל רק הבורא יודע שבפנים את מלאת קנאה. זה לבבות נפרדים. אין לך הבנת יסוד מה פירוש אחדות. אם היה לך הבנה, היית שמחה שהחברה שלך הצליחה לקבל 100. אם היה לך הבנה שאותה נסביר את ההבנה הזו כדי לתקן פה בניתוח טיפול שורש, מה הכוונה אחדות? שהיה קטרוג שקראנו עליו השבוע במגילת אסתר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורז, אין הכוונה רק סתם כיתובים של מפלגות. פשוט בן אדם רוצה להוציא הרפסת בשביל שיש לו ברוך השם ילדים וצפוף לו, הוא מבקש מהשכנים, תאשר לי בבקשה בכתב ידך שאני אוכל להעביר את זה לוועדה העירונית בנושא הזה, והוא לא רוצה שר. למה? הוא לא מוכן לוותר על קצת אור למען שהאישה הזו לא תהיה עצבנית, יש לה שישה ילדים בשני חדרים. וכשאחד מתעורר בלילה ובוכה, כולם מתעוררים, ויש לה באמת בעיה קשה. איך אמר לנו הרב שח, עצבים של אישה זה דבר שקרוב לפיקוח נפש. כשאישה מתרגזת וילד אחד מתחיל לצבוח, וזה מאיר עוד חמישה, זה פשוט לא פשוט, זה באמת לא פשוט. אישה חייבת להיות עם רוגע. אז אם השטח היה יותר גדול, אז זה שבוכה בחדר הימני, בוכה, מרגיעים אותו, מלטפים אותו, השאר ישנים בחדר השני והשלישי. אבל כיוון שכולם באותו חדר, כולם מתחילים לצעוק, ואז יהיה כנסף ללחץ. ואישה בלחץ זה לא בריא. מה לא הגיוני פה? מי גרם ללחץ הזה? השכנה שלא רצתה לוותר על אוויר. זה כלפי חוץ, כלפי פנים, מי יודע אם אין פה איזה אי פרגון. והיא כבר הצליחה למצוא איזה קבלן שעושה את זה ב-$10,000, ובמקום להיות בדירה צפופה יהיה לה עוד שני חדרים, והכל מתעכב. איך אמרנו גדולי הדור? זה הורג אנשים. הסרבנויות האלה הורגים בני אדם. תבינו, אם אח שלך היה רוצה להרחיב, לא היית מתיר לו? לא היית מוותר קצת על אוויר או על קצת אור? אם הבן שלך היה לו 10 ילדים ואין לו תיק מקום, ויש לו איזו הזדמנות פז עם איזה קבלן שעושה בזול, לא היית מאפשר לו? אז מה אם זה לא הבן שלך? זה היהודי, אחיך. תשובה, אני לעצמי, זה הפירוד. זה הכוונה מפוזר ומפורד. על זה נתפס המן. על הדבר הזה נפלה, ירדה הגזרה המזעזעת הזו. השני, אני מצטער לומר, אבל זה בדברים שאני מקבל מכתבים, אפילו בדברים חיצוניים, של יופי חיצוני, מראה חיצוני, שידוכים יותר מוקדמים, ילדים שנולדים. איזה קנאות הולך פה? איזה קנאות? זה הכל מנפנים, בחוץ לא מראים שום דבר. אפילו בדברים חיצוניים, שהם באמת בעם היהודי לא תופסים מקום מרכזי. מראה חיצוני וכן הלאה. היא אכולת קנאה. היא קנאית אמיתית, היא לא מסוגלת לראות שיש חברה יותר חכמה ממנה, יפה ממנה, מוצלחת ממנה, מקימה משפחה יותר, היא לא מסוגלת לראות את זה. רבותיי, כל אחד יבדוק בעצמו, הוא לא נגוע בזה, הוא לא שותף בזה שאותה אסתר הדסה בת ניצה עכשיו שוכבת במצב כזה ולא מתעוררת כבר תקופה כזאת ממושכת. מישהו יכול לבוא ולהצביע פה אני נקי מזה? ידי לא שפכה את הדם הזה? מה הצחוקים? זה לא סתם התכנסות כדי להעביר פה איזה ערב. זה להקוץ על חץ ולתקן דברים. אז הבורא ישמע שבותינו שיראה שהלב משתנה, לא סתם מבחוץ מופיעים ויושבים. רבותיי, תחשבי בעצמך, אני לא פרגנתי לכך, אני הפרעתי בשיעור למורה, והמורה התעצבנה ואני הפרעתי לה. וזה שפטפטתי בשיעור היסטוריה לדוגמה, השיעור הזה משעמם אותי, אז אני החלטתי לבוא ולפטפט. הפטפוט הזה הרגיז את המורה. הרגזת המורה גרמה לכך שאסתר הדסה ממשיכה להיות בלי הכרה. אז אני רוצחת את אסתר הדסה. אחד ועוד אחד. מתי נעשה את החשבון הזה? יש שכר ועונש בעולם. יש פה בעל הבית. למה? כבר שהצקתי למורה. מה, יש יותר להציק למורה? לא מבין, השיעור משעמם אותך, לכן מה? לכן את באה לזמזם לה באוזן? זה התפקיד שלה, וזה העבודה שלה, לא מוצא חן בעינייך, תלכי מהבית ספר. היא נרשמה לבית ספר, קיבלה על עצמה את התקנון, תכנסה לשיעור, השיעור לא מעניין אותה, מתחילה לצחוק ולפטפט. המורה הזו, אמא לשלושה ילדים, צריכה להוציא את הגרון שלה, ולהשתדל בכל אופן להעביר את הנושא, וכמה בעייתיות כאלה מפריעות לה. שאלתי את הבנות האלה באיזה מקום, היית מיזה לעשות את זה נגיד במקולת השכונתית? יש יהודי, מוכר במקולת תקניק, או למה שהוא מוכר שם לבן, תתחילי לזמזם לו באוזן 10 דקות, יקרא למשטרה מיד, מה אתה מפריע לו בעבודה? מי יתיר לך להפריע למורה בעבודה? פושעים. לא, לא, היא לא קשורה למה שקורה אצל איזה אסתר הדסה, זה לא נוגע אליה. פושעת! את שותפה לרצח! אני ראיתי את החתן שלה, בכיתי איתו ביחד. הוא מסתובב שם, לא יודע מה קורה איתו היום, נכון לחודש הזה. איזה בחיות היה שם, איזה ערב ראש השונה. לא, היא מפריעה למורה, מה זה קשור? מה כבוד הרב? אדוני, מה זה קשור? את מאמינה באלוקים או שאת כופרת? גברת, זה מסלק את השכינה משום שאת מציקה למורה. אמא אומרת משהו, את מתחילה להתווכח עם אמא. זה לא איסור בן אדם לחברו? מה, אמא היא שפחה של 10 ילדים? אישה בת 50, יש לה 10 ילדים או 5 ילדים, בת 16, בת 15, בת 8, בת 10, אישה בת 50 צריכה להיות שפחה של כולם. לאסוף את הנעלי בית, לנקות את כל החדרים, להחזיר את המצעים, והיא פה כמו איזה מין מלכה. אמא, תגישי לי בבקשה את השניצל. אמא, זה לא מוצא חן בן אדם. מה זה? אישה אחת צריכה לנהל בית של 12 אנשים? למה לא לשאת בשותפות בכל העבודה שנצרכת פה? זה לא איסור בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה רק לקלל ברחובות? איש אישה, בת ישראל, ברוך השם, את בריאה, לא חולת סרטן, לא חולת סכרת, אין לך שום בעיות. למה את לא עוזרת בנפש חפצה לאמא שלך? אין לך אשפוזים, אין לך שום צורך בדיאליזה, וגם לא בהקרנות וכימותרפיה. למה אישה אחת בת 40, 50, 60 או 30 צריכה להיות עבד של 5 פרזיטים? למה? יש לך הסבר לזה? גם אם הייתי מדבר פה ליפניות זה צריך להיות נכון. על אחת כמה וכמה עשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. אם את צריכה, אני מקבל מכתבים, לכן אני מדבר. צריכה להוציא את הגרון ולהעלות את הלחץ דם שלה כדי שהתועיל בטובה להפסיק את הטלפונים ואת הפטפוטים האינסופיים עם החברות שלה שם בכיתה ת' וי' וי' א', ולהועיל בטובה להשכיב את הקטן או ללקות שם איזה כלים בכיור. היא כל כך מתוסכלת שכבר היא לא רבה איתה על זה. ואז היא אומרת, מה זה קשור אליי? אני הרגתי את אסתר הדצה? אני עשיתי לה את זה? מה זה קשור אליי? אני סתם בבית שלי, לא כך שומעת בכל אמא שלי. גברת, חתנו, אבינו, פשענו. זה מה שאמרו האחים כששמעו מה שקורה עם יוסף. אבל אשמים אנחנו, בשומענו את צרת אחינו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. הם עשו את החשבון נפש הזה לאחר שנים, לא מיד בגיל 17. יוסף כבר פה מלך במצרים, והם שומעים מה מסתבך פה העסק עם המרגלים, ועדיין החטא הזה עומד, והם צועקים עד לשני כשהוא אומר מרגלים אתם ולקחו את שמעון. אבל אתה יודע מה זה? את זוכרת מה עסק לפני שנה? לפני 3 שנים? לפני 5 שנים? הם זוכרים מה הם עשו לפני 22 שנה, וצועקים אחד לשני צדיקים, אבל השיינים אנחנו, בשומענו את שרת אחינו, בהתחננו. אמא מתחננת אליה, לכי למכולת, תעשי לי קצת את הסירים, לא רוצה, שירותי תעשה. היא הורגת את האמא שלה. וכשיתקבל פעם את כיף, היא תבכה לה במצבה. אמא, סליחה שלא שמעתי בקולך. למה את מחכה? שאלתי פעם אחת כזו שוררת, למה את מחכה? לבקש סליחה בבית הקברות? מה, לאמא אין לך דם, אין לה דופק? למורה אין בעיות של דופק? מה, מה את מעצבנת את המורה? מה זה? מי יתיר לך לקצר חיים של מורה? רבותיי, הגיע הזמן לעשות חשבון נפש קולקטיבי. מפוזר ומפורד, משום מה זה נראה לאדם לא קשור אליי. אם אתה תחפור בעצמך לבד, אתה תראה, ואתה פשוט תתחיל לבכות, אבל תתחיל לעבוד לפחות. הבורא לא מבין, הבורא מבין שאין שלמות, אבל לפחות להתקדם, ללמוד ספר שמירת הלשון בצורה קבועה, ללמוד את הספרים של רבינו החפץ חיים, כמה הוא דיבר על אהבת חסד, תקרא את הספר הזה, סדרת תיקון המידות של הרב אברהם טובולסקי, שם 7 חוברות ספרונים קטנים, אתה יודע כמה זה בונה? סטייפלר הקדוש היה מחזיק את הספרים האלה על הסטנדר שלו, והרב הזה היה אז צעיר שיהיה בריא. אומר, הרב לומד את הספרים ש... מה לעשות? אומר לו, הסטייפלר, חיברת ספרים טובים. חצי ספר זה סיפורים מחזל, חצי ספר סיפורים מזמננו, ומאמרי חזל. 2 כרכים עולם חסד יבנה. כרך אחד, איך לא כועסים, עשר כעס מליבך. כרך נוסף, איך מבליגים למרות ששומעים דברי ביקורת ודברים קשים. שנקרא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. השומעים חרבתם ואינם משיבים ועונים, הנעלבים ואינם עולבים. נושא של ממון לא קשר, היזהרו בממון חבריכם. אומר, אני לומד את זה כל הזמן, לענבים ייתן חן, פוגעים בי, לא להתעצבן, מידת הענבה. אני פשוט לומד את זה. לא יעבור עלייך מהיום ואילך, היום, יוד ח' אור לי יוד ח' באדר ב', יום אחד בלי 20 דקות עד חצי שעה ספר שמחזק את הנושאים שבן אדם לחברו. יש כאן מיוחד בטלפון, דרך אגב, אולי אני אשמיע לכם את זה שיכנס פה בהקלטות, אבל לא, זה לא נמצא אצלי פה, זה נקרא בדרכם, זה קו נהדר שהקימו כמה צדיקות בירושלים. הקו הזה נקרא בדרכיו, ושם יש מדורים שונים להפוך את העולם בנושא של פרגונים ובן אדם לחברו, בפרט לבנות, לנשים, כמובן זה מיועד לנשים ולבנות, במספר נקודות. איזה דברים עצומים, שיחות של רבי שאלות ותשובות, חוויות אישיות, ישועות שהיו כתוצאה מכל מיני בקשות מכילה וזהירות בכבוד הזולת, כולל זולת שזה אבא ואמא. גם אבא ואמא זה נקרא זולת, לא רק חברה. כדאי לעניין, כדאי לשמוע את זה. קשה לך באותו יום לקרוא, צריך להגיע טלפון, זה מתחיל 9-2 משהו כזה, שמספר כזה קצר, את מקשיבה, הכל בעלות שיחה אחת. ומקשיבה לזה בלילה, לא צריכה לתת לשום אולם. תקשיבי, תביא, תקבלי מודעות לחשיבות של הנושא הזה. עשינו כולנו משלוח מנות, אומר רבנו שלמה הלוי אל כבץ, המטרה היא לחזק את הידידות, להרבות אהבה ורעות, לחזק את הקשר, ולהבין שאנחנו לא נפרדים, אלא אנחנו נשמה אחת, כפי שמיד נסביר את היסוד. למה? תובנת היסוד. אני רוצה לתת לך את הכלי. זה לא מספיק לי שאני אומר לך שאם את לא מפרגנת, אז את חס ושלום שותפה לפעילו על הדברים הנראים האלה. לתת לך כלים איך מפרגן, זה לא פשוט, נכון? אבל לפחות לכרות אוזן. איך מפרגנים לילדה יותר מוצלחת? איך הולכים לעשות חסד בראש ובראשונה עם הקרובים שלי בבית? וכשאני בבית מלאה בחסד, מותר להתרחב למעגלים נוספים ולא להפוך את הסדר. יש בנות שנחמדות בעזר מציון, הן נחמדות בנחמדות בכל מיני ארגוני מתנדבים, ולאבא ולאמא הן אכזריות. אומר רבנו חיים ויטל, לילדות האלה שום חסד לא יחשב להן, שום דבר, הכל רושם, זה לא אמיתי. דבר ראשון, המקרב את קרוביו. אני יודע שאנחנו, יש חוגים גדולים להדרכת חתנים וקלות. יש חוברת שמדריכים את כל החתנים, ומישהו חתן באיחוד, ובעזרת השם הלוואי שתזכי לכאלה חתנים. אז שם הפרק הראשון שאנחנו מלמדים אותם, ציטוט של הרב וולבה שמצטט את רבינו חיים ויטל, שמביא בשם הארי הקדוש, והוא כותב שם: אדם שמגיע הביתה ועושה חסד, יש לו ארגונים ענקיים של חסד, נגיד עזר מציון, יד שרה, עזרה למרפא, מגן לחולה, יש באמת ארגונים עצומים, לב מלכה מלא, וכשהוא מגיע הביתה הוא עצבני, הוא קפדן, הוא מקפיד, הוא כועס, הוא כזה אגואיסט, למה לא מוכן הסלט, למה לא מגועץ את החולצה שלו. כותב רבינו חיים ויטל, האיש הזה שום חסד לא יחשב לו כשהוא אכזרי על אשתו ובניו, משום שהבדיקה והטסט הראשון, האינדיקציה הראשונה לטוב לב אמיתי של חסד, זה בבית עם הקרובים אליך ביותר. תלמדי מהרבנית קנייבסקי, כולם מכירים את הסיפור מהסוף, כמו שאותו שיר על הרבשך, אל תקרא את הסיפור מהסוף, תקרא אותו מההתחלה. כולם מכירים את הרבשך שהוא גדול הדור. אתה מכיר את הרבשך בגיל 30-40 שהיה לחולצה אחת לשנה? עכשיו אתה מכיר שהוא בטרם, או הרב עובדיה, כולם מכירים. איזה מלך, איזה מלך באופיות, החזנה עיניך. אתה מכיר את התקופה שהוא חי עם עוד שלושה משפחות עם שירותים אחד, קלה לו שקל לתת מונית בקושי לאוטובוס, והיה מעתיק מספרים כדי שלא אכלה לו כסף לקנות את הספר. כולם מכירים, עד שבסוף ימיו הוא כבר עבר לבית שלו שם בארנוף, ואז עזרו לו, כשהוא היה נציג של כלל ישראל עם כל הציבור שם. אז יחסית קנו איזה בית נוסף בבית משותף, בבניין משותף. כולם מכירים. הוא לא התחיל מזה, תביני, הוא התחיל ממלחמת עולם על כל צעד ושעל. ככה זה כולם. הרבנית קנייבסקי, הכירו אותה כולם. את חושבת שהיא הייתה כל כך, כל כך פתוחה לכל הציבור כולו? כל זה דאגה למשפחה שלה, להיות נחמדה לבעלה, להורי בעלה, לגדל את הילדים שלה לתורה וליראת שמיים. אחרי שכבר כולם התחתנו וכולם העמידו משפחות, ואז הבית שלהם, הקטנטן הזה שם, נהיה טל תלפיות לעם היהודי, וירדה, יש אומרים, 15 שעות ביממה לחבק בנות, לחבק נשים, לעודד אותם, יומם ולילה. בסדר, כשכל הילדים הלכו למקומם, אבל יש סדרה עדיפויות נכונים. קודם תהי נחמדה בבית, לא בחוץ. מטלפנת אליה חברה שלה, היא סופר נחמדה. אמא מבקשת, לכי למכולת, היא פתאום נהיית כזאת ארסית ואגרסיבית. זה משהו משובש בשכל. רבותיי, הגיע הזמן, זה עכשיו החשבון נפש הקולקטיבי באשדוד, כדי לבצע את המהפך הגדול של המעבר מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, ובאמת הוא מחושך לאור. מספיק מכות חטפו פה, זאת פעילה וזאת קוברת ילד וזאת קוברת במחלקת נפלים, מספיק מאותתים, אנא לעצור את העניין. זה מה שמבקשים, אומרים לבורא, קלטנו את המסר, תתה, אבא, אנחנו מבינים, אנחנו עושים פה חשבון חדש, לומדים כל יום לפחות חצי שעה דינים של בן אדם לחברו. העניין הזה של נקרא פורים בא לחזק את הנושא הזה. אני מיד אציין את מה שאנחנו יודעים, לפחות משהו אפשר לסגור את זה, זה מה שמסנבר פה. אז אם אפשר, כן, אנחנו העניין הזה של התובנה הזו שפורים נועד כדי לחזק את העניינים של בן אדם לחברו, והמצווה הבולטת בפורים הידועה לכולנו זה הנושא של מתנות לאביונים, לאנשים שאין להם, תודה. והנושא ששמו משלוח מנות. כלומר, סתם, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. זה גורם לאהבה, וזה התיקון. כמובן, שאלות אותי בנות הרב, מה אני יכולה לעשות? אני באמת מקנץ. אתה אומר לי שאסור, אני מבינה, איך עושה את זה? נכון? שאלה רצינית. היא עשתה לי רע, איך אני אעשה לה טוב? אתה אומר לי, לא תיקום ולא תיתור. לא תיקום, נגיד שאני יכולה. אני פעם ביקשתי לה עזרה למבחן, היא לא הגישה לי. מבחן אחרי זה באנגלית, אני ואי לי כשאני אני יכולה לתת לה כן, למרות שאני באנגלית חזקה, ואני באמת יכולה לעזור לה, ועזרתי לה למרות שהיא לא עזרה לי באלגברה. אבל מה זה לא תיתור? שאלה של התלמוד ירושלמי. לא תיתור פירושו מלשון נתירה, שמירה. אל תשמור את זה בלב, מה שראה שכל ילדה מינימום יודע. לא תיקום, אחד אישי לו גרזן, למחורת, אומר לו, תן לי גרזן, בבקשה, תן לי סכין, תן לי בבקשה איזה פלפל, תן לי איזה ירק, אין לי. למחורת, הוא בא לבקש ממנו, יש לך פלפל? לא, לא רוצה. בלב, אתה לא הבאת לי, אני לא אביא לך. זה נקימה, זה נקרא נקמה. מה זה לא תיצור? הוא אומר לו, כן, אני יכול לתת לך את הירק הזה. ובלב הוא אומר, לא כמו שאתה, אתה לא נתת לי אתמול, ואני לא כמוך. עבר על איסור דאורייתא של חזיר, לא תיצור, אסור לנטור את זה בלב. איך אומר לנו הרב זילברשטיין? אדם קיבל הזמנה לחתונה, לא מגיע. אחרי שנה, הוא עצמו שלח הזמנה לאותו אדם. אותו אדם ששלח אליו, אומר, רובן לא בא אליי, שמעון אומר, אז גם אני לא אבוא אליו. הוא לא בא לשמחה שלי. עובר על איסור נקמה. אם הוא לא בא כיוון שאין לו זמן באותו ערב, זה לא פה איסור. אבל אם הוא לא בא בלב, וזה רק בוחן כליות ולב יודע, שהוא לא בא משום שהוא מרגיש נקמה, אתה לא באת לשמחה שלי, אני לא אבוא לשמחה שלך. מנת חזיר. איך אומר לנו גדולי ישראל, אנשים מקפידים בקשרות. הרבה מאוד דברים בקשרות זה איסורי דרבנן ומנהגים. את יודעת שכל האיסור, לבשל אפילו, עוף עם גבינה, זה איסור דרבנן. לבשל את זה. ולאכול בעשרה שלוש ושש שעות. ובנות אור לחברו, כל פרט הכי קטן זה דאורייתא. כל מילה חריפה מדי. וזאת מקפידה על החוג שלה לקנות את הסוכריות האלה. שמדובר על דברים חשובים ביותר, יפה מאוד שמקפידים וצריך להקפיד, אבל קל וחומר בן בנו של חברו, על החמצת פנים שזה איסור דאורייתא, לא תונוי שאתה מיתו, מי שרואה את חברו ולא מאיר לו פנים. איזה הפיכה הולך היום, זה לא יאומן, איזה עיוותים. בעניונים של בן אודום לחווי רוי, כל פרט הוא דאורייסה, אין שם דרבנן. כל הצקה, הרבנו בעל הספר יראים ממץ כותב, אדם חייב להאיר פנים לחברו כשהוא פוגש אותו. מי שמחמיץ לו פנים עובר על איסור לבין שיניים מחלב. כל המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי הוא חלב. שם אחר זה רק מעלה דחפילותה. זה משהו לרעב חדמילתא. אומר רבנו היראים, לא תונו, הוא מראה לו פרצוף חמוץ, הוא עובר על איסור חמור של הונאת ציור חברו. לצער בן אדם זה איסור דאורייתא. אצלנו בבית, שחס ושלום פעם ילד קצת מסיק לאחות שלו או אחות לאח הקטן, השפה שמדברים, מה? חמור מאיסור טרפות ונבלות. אתה שואל אותי שאלות עם המסטיק הזה, אנחנו אוכלים את ההכשר הזה או לא? קל שהצקת לאחותך הקטנה ולקחת לה את הצעצוע, זה כמו לאכול חזיר עם שומנים. לא תונוי שתמיתו, מה אתה מצייר? ילד קטן בן 3 שומע את המושגים האלה. לצייר אדם יהודי זה איסור דאורייתא, שנאמר לא תונו איש את עמיתו. והונאת דברים הכתוב מדבר, יש הונאת ממון, שאני מוכר דבר ברווח יותר מדי גדול, זה נקרא הונאת ממון, יותר משטות, יותר משישית. ויש הונאת דברים שמצערים בן אדם. היא דיברה עם המורה שלה, דיברה עם אמא שלה, דיברה עם שכנה שלה בסגנון שמצער אותה. זה איסור, זה אורייתא, זה הורג אנשים. תעלי למעלה אחרי 120 יגידו לך, רצחת את האנשים האלה. רבותיי, הגיע הזמן לעשות בזה סדר, זה פורים ופסח. ההתחלה של פסח, רבותיי, מישהו שם לב לזה. הסימן הראשון, הרי התחלנו ללמוד הלכות פסח. כך כתוב בהלכה. 30 יום לפני הפסח שואלים ודורשים בעניינו של יום. אומר המשנה ברורה, זה הסימן הראשון בשולחן ערוך בהלכות הפסח, תף כף תף באור החיים. אומר המשנה ברורה, ויתחיל מיום הפורים עצמו. ויתחיל, הוא עושה לנו ספירה של 30 יום, תתוון ניסן זה פסח, 30 יום קודם, י' זה תתוון אדר. אומר המשנה ברורה, שמה מישהו פה לא יודע טוב לספור, אז הוא אומר למי שלא קולט בספירה כנראה, תתחיל מאמצע סעודת פורים ללמוד הלכות פסח. ומהי ההלכה הראשונה בפסח? מעות חיטין, כי אם חד הפסחה. אל תשאיר בן אדם אחד בלי חג פסח מכובד. חובת הציבור, הלכה מפורשת בגמרא. שמעת? הלכות פסח נראה לנו כשרות, חמץ, מסע, עגלת כלים. גברת, ההלכה הראשונה בהלכות פסח זה בן אדם לחברו. קמחא דפסחא. זה לא במקרה הוא סופר לנו 30 יום המשנה ברורה. הוא רוצה להגיד לנו שפורים קשור לפסח. להסמיד בין פורים לפסח. פורים זה אחדות הלבבות של משלוח מנות ומתנות לאביונים, ופסח זה מתנות לאביונים. להתחשב ברגשות של בן אדם. פותחים את הגדה של פסח לעזרת השם. אנחנו בעזרת השם עוד פחות מחודש, כן? ליל הסדר. מישהו זוכר מה מתחילים את ליל הסדר? מה המשפט הראשון? הלחמה עניה. זה הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. כל דכפין, כל מי שרעב, יבוא ויוכל. זה קמחא דפסחא. זה לא קונץ לומר את זה כשהדלת נעולה עם פלדלת או רב בריח, ואף אחד לא שומע את הקריאה הזו. אז הוא, כל הכבוד לו, הוא מזמין את כולם לאכול כשכל המנות סגורות ומוכנות לאנשי שלמה ואין לו שום אורחים. כל דכפין זה הכרזה. כפין זה מלשון כפן, כפן פירושו רעב. כל דכפין, כל רעב יתה ויכול, קורבן חגיגה. כל דצריך, כל מי שצריך להצטרף איתי לקורבן פסח, אולי פה הציבור לא מכיר, עם ישראל מאות בשנים נסע לירושלים לקורבן פסח, מאות מיליונים. כולם באו והצטרפו חבורות חבורות, איש לפי יוכלו תחוסו על עשה, קבוצות קבוצות, כל דצריך יתה ויפסח. זה פה, זה חג הפסח, וכך מתחילה האגדה. איזה וורט מבריק, אני בטוח שכל מי שתבוא עכשיו הביתה כתר את זה לבני הבית עכשיו או בסעודת שבת, אבא וכולם ייהנו. אומר הרב רבינו חיים יוסף דוד אזולאי לביאור האגדה של פסח שלו שנקרא שמחת הרגל מרן החידה, הוא כותב כך, כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, שמי שנותן פרוטה לעני, פרוטה פירושו כסף, 1,000 שקל, 100 שקל, אפילו פרוטה, עוזר לו, מתברך בשש ברכות. יש בתורה 6 פסוקים שמברכים את מי שנותן מכספו. היא הרוויחה כסף, עשתה בייביסיטר, היא עשתה איזו עבודה במקצוע שלה, ועבדה על זה שעתיים, להרוויח נגיד 200 שקל, הלכה ונתנה את ה-200 שקל אלה לאישה מסכנה, שצריכה לעבור איזה טיפול, או למשפחה שצריכה עזרה משהו. היא לקחה שעתיים מהחיים שלה, ונתנה את זה למען הזולת. לכן הבורא יחזיר לחיים, זה הקשר בין צדקה למוות. דקה תציל ממוות. אני יצרתי את הכסף באמצעות השקעת יום עבודה. לא יכול לשכוח את אבא שלי. אבא שלי היה סוחר מאוד גדול. משפחה של תלמידי החתם סופר, אבל הוא היה סוחר. ואני גדלתי, כשהוא היה איש מבוגר, נולדתי לו לעת זקנתו ממש. בנה לאמא. והיו סוחרים בפתח תקווה. לא הערכתי אותה מספיק, עד שבגרתי קצת וגלטתי מה קורה עם האנשים האלה, שהאימא שלי ניצולת שואה, ויש לה מספר של הנאצים ששמו לה על הזרוע. כל ערב הגיעו אנשים בפתח תקווה וידעו מגיעים למשפחה כבר שיש לה לב רחב והם תורמים, והשם נתן להם אפשרות לתרום. כל לילה אבא גומר את העבודה, הולך ללמוד תורה איזה 3 שעות, ואחרי זה הוא חוזר ב9 בערב, אוכל ל9:30, 9:30 עד 11 קבלת קהל, אחרי זה קם ב4 בבוקר, דופקים בדלת, זה בא בשביל אישה חולה, זה בשביל איש חולה, זה בשביל קודם, זה בשביל התלמידי החכמים, זה בשביל איזה אגודה ציבורית למען טיפול ובעיות שלא יש שעטנז בברדים, מיליון דברים שמזכים אחד את השני. אבא שלי היה טיפוס ככה יותר קצת אססן, אז הוא היה תמיד היה מתעצמים, אבל הייתי ילד קטן שמסתובב שם ב5-7, והוא הולך לאמא, ושתמיד שמעתי את המשפט הזה ולא קלטתי מה זה המנטרה, חשבתי זה מין מנטרה, לא הבנתי מה הם, זה בוא באיליש. אז הם שאלו, אבא שלי שאל אותה, כמה לתת לו? מה את אומרת? 200, 300, 500, 150? תמיד היא אמרה באיליש אותו משפט, עד שפיינחתי מה זה. זיין נשכן הזוי קרג גב דופלט סנשטו קנטש לכין סגולה. תרגום: אל תהיה כל כך קמצן, תן כפול. בתכריכים בבית הקברות סגולה בפתח תקווה אין כיסים, לא לוקחים לשם שקל, רק את זה לוקחים. תשלח זה, תשלח זה כיסים קטנים. אין, ואני יודע שזה נכון, לא, לא סתם יודע. ראיתי ששמו את אבא שלי בבורו וגם את אמא, ולקחה תכשיט אחד, הכל נשאר שם בארון. ולא היה לה הרבה, לא היה לה הרבה, אבל הקונץ הוא שידע את זה מבחינה של זכור את בוריך בימי בחורותיך, תרם יגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. קצת גדלתי, התעניינתי בנתינות האלה, אמרתי וואו, תראה מה זה, זה לא פשוט, כנראה למד את זה מאבא שלו, מתלמידי החתם סופר. היה לו עסק, מחר בגדים, מוצרי טקסטיל, מוצרי אור, אמא שלי ניהלה מוצרי אור. נגיד שהוא הרוויח יום אחד 1,000 שקל, בא בערב בן אדם, הוא נותן לו את ה1,000 שקל האלה כדי שיממן טיפול רפואי לאשתו בארצות הברית. אמרתי לעצמי וואו, תראה מה זה, בן אדם לקח יום מהחיים שלו, הרי החיים מורכבים משניות, דקות, שעות, ימים, שבועות, חודשים ושנים, הרי ככה חיים מורכבים מזמן. אבא הזה לקח יום, יממה, עמד שם בחנות, מחר, שיווק, לפעמים היה צריך להתרגל אפילו, פה ושם, ולקח את מה שהוא הקדיש יום בחיים, 1,000 שקל, ונותן את זה כדי שאישה תתרפא שם יותר ברמה גבוהה בארצות הברית. זאת אומרת, הוא לקח חיים ונתן אותם למישהו אחר. מידה כנגד מידה, השם ייתן לו חיים, זה נקרא צדקת הצילים מוות. אתה נשאת חיים, כמו שלתת כסף לראשו לתת חיים, אתה עבדת והקדשת יום, יום בחיים שלך, ויצרת את הכסף הזה, הרווחת אותו, ואת הכסף הזה שהרווחת אתה נותן לצורכי תורה, לצורכי חסד, הבורא ייתן לך חיים. פסח הלך מעניה, הנותן פרוצה לעני. אומרת הגמרא, מתברך ב6 ברכות. אומרת הגמרא, אבל מי שמפייסו, מה זה מפייסו? בא אליי בן אדם הביתה, מלא מצוקות, שבע קשר, קח כוס קפה, אתה כנראה מסתובב פה מזלת לדלת, ויש לו גם את הצרות שלו, וחוץ מזה את הבושה, זה לא נעים לבוא ולדפוק בדלת. אז זה יותר, הרבה יותר נעים להיות בצד שבפנים מאשר בצד שבחוץ. ולהנך, מה? תחשבי רגע, לקחת, תן לי בבקשה, זה מעצבן, זה גם מבייש. לא נעים לבן אדם להושיט יד, זה מבזה. צריך לחשוב עליו. והבן אדם הזה בא, בזה שמקבל אותו, שבבקשה, פותח לו את החשמל בסלון, תשתה משהו, לפני שנדבר, בוא תאכל משהו, אתה באת מירושלים, באת מבית שמש, באת מאשדוד, באת מידע מאיפה. בוא, שב. אחרי זה הוא מתחיל לספר את הצרות שלו, תשמע, הוא רואה שהבן אדם הזה הוא בן אדם עם רמה רוחנית, רמה מוסרית, לא סתם נותן לו משהו ולך מכאן, אלא מוכן לשמוע אותו, לשמוע את המצוקות, שמע איזה צרות יש לי עם הילדה הזאת, היא נולדה עם איזה מום ויבשה בלב, והוא מתחיל לספר איזה מסת איסורים הם עברו, הוא אפילו מוציא כל מיני מסמכים, הוא חושב שלא מאמינים לו, לא משנה, הוא מציא, הוא רוצה להראות, אתה נותן לו לדבר 10 דקות, העיקר שופך. אומרים חז"ל, מי שמפייסו, מקשיב לו בקשב רב, נותן לו תחושה של שותפות, תחושה אני איתך, אני איתך, אני מצא איתך כתף, אין לי לתת לך, אבל אני לפחות איתך, אני מרגיש את הכאב שלך. נתברך ב-11 ברכות. יותר אפילו מאשר מי שנותן עבודה. דעת הריצווה ועוד ראשונים שם במסכת בבבת ה-י"א, שמי שמפייסו מתברך ב-11 ברכות, אפילו אם הוא לא נותן לו שקל כמו שאין לו, אבל הוא לפחות שומע אותו. זה נקרא מרחיב את הפנים שלו, מאיר לו בסבר פנים יפות. איך כתוב שם במשנה? זה כל כך חשוב לזכור את זה. רעבי מקבל את פני כל האדם בסבר פנים יפות. אומר המאיר, מה זה כל האדם? האדם, מה זה כל האדם? כל להטוי אינה, מה זה בא לרבות? כל זה להטוי אנשים מחוג שאתה לא מכיר אותו. בכל מצב, לא רק החוג שאתה מכיר אותו בחסידות שלך או בקבוצה שלך, אלא בקבוצות אחרות שאתה בכלל לא מזהה. אדם, צלם אלוקים נמצא במצוקה, הווי מקבל את פני כל הכתוב, זה פעמיים, פעם בשמחה, פעם כתוב בסבר פנים יפות. שמחה זה משהו פנימי, אפילו שקשה לך באופן פנימי לשמוח, כגון שאתה במצב לא כל כך טוב עכשיו, אבל את הפנים שלך בסבר, תסביר לו פנים. לא יכול לשכוח איך שהרב חיים פרידלנדר, שהיה חולה סרטן קשה, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם, בסוף ימר. היו רואים אותו עושה אימונים מול הרעים או מול משהו, לחייך ככה באופן מלאכותי ולעשות שירי לחיים מקובצים כאלה. בואו לו, מה זה? לא, אני לא תמיד במצב שאני יכול לצחוק לכל אחד ולהעיר לו פנים, אבל זה חיוב עשה מהתורה. זה מצוות לא תעשה, לא, לא, לחייך ולהעיר פנים. אז אני עושה תרגילים שלפחות כלפי חוץ זה ייראה כמה שיותר טבעי. שמעת? שמעת? הוא מביא לספר, הוא היה מאלה שהוציאו את הספר מכתב מאליהו, אז הוא כותב שם בשם רוב ורבו הרב דסלר, כותב שמי אומר את רעיון עצוב, מי אומר במשנה באבות את הדין הזה, הווי מקבל את פני כל האדם בסבר פנים יפות, מי הוא זה שאומר את הדין הזה? שמאי, תנא קדוש בשם שמאי, הבר פלוגתא של הלל, פרק א' בפרקי אבות, שמאי אומר, אומר הרב דסלר, מה? שמאי מידתו מידת הדין? הלל זה משהו שהוא לפני משורת הדין, מידת האהבה. שמאי זה מידת היראה, מידת הדין. שמאי זה היה מתאים להילה לומר דבר כזה, להילה היה מתאים לומר ונקבל את נטייה סימפטי לכל אדם בכל מצב, מכל חוג. אומר הרב דסלר, מכאן שהדין הזה לקבל פני כל האדם בסבר פנים יפות זה דין ולא הידור, זה הלכה, זה לא איזה מין מה שנקרא תוספת מילי דחסידותה משהו, למה לא? זה דין, אם שמאי אומר את זה. אם זה דין, אומר התלמיד שלו, הרב חיים פרידלנדר, מרן המשגיח בישיבת פונוביץ' ובישיבת עזתה, אז אני צריך להתאמן בזה גם כשהוא במצב רפואי מזעזע. אז הוא עושה אימונים ומחייך לעצמו שלפחות סבר פנים יפות, אם אין לו בפנים אפשרות כרגע לאור המצב הקטסטרופלי הרפואי שלו, לפחות בפרצוב שלו שיראה סימפטי. וזאת מפריעה למורה כל הזמן, וזאת צוחקת על השכנה, וזה עושה פה נפצים, וזה עושה פה פיקות, רוצחים. עד כמה אנשים נבהלים מזה, פשוט נאצים וסדיסטים, הוא נהנה שיש רעש. זה כל כך הרבה אנשים, אמאות אין להם חלב להניק, אנשים עם התקפים, אנשים מפחדים, אנשים, הקצב לב שלהם נהיה פתאום מהיר יותר. איזה פושעי עולם עם כיפות. למה? הוא נהנה מהרע. אתה נהנה מזה שהוא סובל? מי ישלם את השעות שינה של הילד שיתעורר בגלל הנפץ שלך ולא יכול עכשיו להירדם? הוא בכה בבחיות מזעזעות שהוא נבהל באמצע הלילה. פושעי עולם, ישראלים היום. אתה מבין איך מגיע? אם אני לא מקפיד על כבוד המורה, אז זה מדרדר לפושע הזה שהוא עושה נפצים בצורה מזעזעת עם פיקות כאלה קשות. זה כל מיני שיטות חדשות של מה שהולך היום. אז יש לך איזה התחלת הסבר? איך בן אדם מרשה לעצמו להיות כזה נאצי? הוא נהנה מרעש? לא אכפת לו שמאות ואלפים סובלים? אפילו אחד שיסבול ויבהת. אני ראיתי בעיניי כמה אנשים נבלו מזה, כמה ילדים פרצו בבכי מרוב פחד, והוא נהנה השבבני כזה שם. רביבי, אתה מבין איזה קלקול יש פה? זה איסורי דאורייתא החמורים ביותר. אני רואה את הבחור הזה, אני רואה אותו כאוכל נבלות וטרפות מיליון ביום. פשוט אדם רע, רע מעללים, אגואיסט אמיתי. מה שטוב לי, הוא נהנה מהנפץ, לא אכפת לו כמה יסבלו מזה.
הרב פרידלנדר, תראה איזה רגישות לצד השני. שים לב מה זה רגישות לצד השני. תבין על מה מדברים. לדבר בטלפון. מעידים מהמשפחה שלו, אשתו שתהיה בריאה, עדיין שתהיה בריאה עד 120, גרה בחוב וילקומירר, הרבני. הוא דיבר בטלפון וצוחק להפרכסת. שאלו אותו, הרב, למה אתה צוחק? זה לא טלפון ויזואלי, לא רואים אותך שם בצד השני. לא, לא, הוא מרגיש, האם אני מדבר מתוך חייכנות או מדבר מתוך מאופקות? הבדל. והחיוב של בסדר פונים יופס קיים גם בטלפון. שמעת? זה צדיק אמיתי. הוא מחמיר בבנו דום לחווי רוי גם. לא רק בלחס שבת, שזה ודאי חשוב ביותר. הוא מחמיר גם בבנו דום לחווי רוי. הציבור פה יודע איך נקראים לוחות הברית בלשון התורה הקדושה? לא מאמין שאחד היה שם לב לכזה דבר עמוק. צמידים. אליעזר מביא מאברהם אבינו לקלה. צמידים, אומר רשי, לוחות הברית שצמודים זה לזה. 10 זהב משקלם, 5 דיברות מימין, 5 דיברות משמאל, 10 הדיברות. שואלים רבותינו, אני רוצה לשאול את השאלה, מה זה רלוונטי, אם זה צמוד או לא צמוד? ואם כל 10 הדיברות היו בלוח אחד, זה לא היה מספיק חשוב. בלי צמידות של שני לוחות. ואם זה היה בלוח אחד של 10, למה באמת התורה, הבורא עשה את הלוחות 2 ו-2, מימין לוח ימני 5, מלוח שמאלי 5, מה זה? זה כל ההגדרה של הלוחות, שמעת דבר? איך נקראים הלוחות? לא לוחות, צמידים. מה הקשר בין צמידים ללוחות? אומר רש"י בפרשת חיי שרה, פרשת השידוכים, שהלוחות היו צמודים. מה זה רלוונטי צמוד או נפרד? מה ינפקא מינה? עד שזה כל כך מרכזי שזאת ההגדרה של הלוחות. תשובה, לוח ימני זה בן אדם לחברו, בן אדם למקום כידוע, אנוכי השם, שבת. לוח שמאלי זה בן אדם לברו, לא תגנוב, לא תחמוד וכן הלאה. אצלנו אין הפרדה. כל האיזון היהודי זה כשבן אדם לחברו ובן אדם למקום צמודים זה לזה. רבותיי, מי לא מכיר את התופעה? אתה מוצא בן אדם מחמיר מאוד בשמירת העיניים, חשוב ביותר. מחמיר מאוד בהלכות שבת, חשוב ביותר. מחמיר מאוד בהלכות זה. ומה קורה כשהוא פוגש מישהו? פרצוף של תשעה באב. זה נקרא בן אדם יהודי? איפה הדין שנמלכת את חברך בנחת רוח? אליהו הנביא כותב בספר תנא דבי אליהו, אדם יעלה למעלה, אחת השאלות הראשונות שהוא ישאל, המלכת את חברך בנחת רוח? הארת לו פנים? לא, וזה פתאום הוא חילוני. זקן ארוך מאוד, כובע ענק. בנושא הזה הוא פתאום מקל. זה לא צמידים. שמעת? הוא עובר בדלת. תתייחס לילד, תתייחס לקטן, תתייחס לכל איש. איך אתה לא מתייחס? איפה הבן אדם לחברו שלך? תלמד מגדולי הדור איך התייחסו לילדים הכי רכים. הרב שח סיפר לי, הרב מן כמדומני, הוא סיפר שהבן של המשגיח בישיבת ביסדובד, הרב יעקב גוטמן לצל, הגיע להביא משלוח מנות לרב שח. אז הוא הביא איתו את הילד שלו בן 5 או 6 או 7, הוא התחפש שם לשוטר. אז הוא הביא איתו את המשלוח. הרב שח מסתכל מיד על הילד ואומר לה, עושה הצגה, אומר לילד, אוי שכוזו, אל תעצור אותי, אל תעצמו לי, אל תעצור אותי, אוי, אני אביא לך סוכריה, רק אל תעצור אותי. הוא אומר, מבסוט, טוב, הרב יביא את הסוכריות, רק בתנאי זה אני לא עוזר אותך למשטרה. והוא באמת מדומיין שבאמת הוא עושה טובה לרב שח. הדבר הראשון שהרב שח התייחס לילד בן 5. הרב מן אומר לי, פעם אחת הוא בא לבקר אותו ולא היה לו סוכריות, הלך בעצמו, אמר, אני הולך למכולת. לא הרב, לא, אני הולך למכולת לקנות סוכריות. זה לא ייתכן שיהיה פה ילד שלא יקבל ממני סוכריה. אתה שומע? קולט מה זה אדם גדול? מה זה צמידות? זה לוחות הברית. לחילופין, יש גם מצב הפוך. אנשים, חבר'ה מן, באמת מתייחס, אבל לא שומר על העיניים שלו. לא, יש לו מכשיר לא כשר, או שהוא לא שומר הלכות שבת כל כך, או שהוא לא מזלזל בדיבורים שאסורים. חביבי, לא זה טוב ולא זה טוב. היהודי השלם, לכן הבורא יפריד בין הלוחות. הוא לא נתן לנו 10 דיברות רצוף, הוא נתן 5 בן אדם לחברו, 5 בן אדם למקום, ואמר, אצלי השלמות זה כשהם צמודים. ראש כותב בפירושו למסכת פאה, שעבירות שבן אדם לחברו עוד יותר חמורות מעבירות שבן אדם למקום. אחד האינדיקציות זה שיום כיפור מוכל על זה ולא מוכל על זה. אדם שפגע במורה שלו, לא יעזור שום דבר. שום דבר לא יעזור. גם יום כיפור וגם תשובה. עד שההוא ימחול, וכפי שאמרנו, מחילה זה עניין של מחול. אגב, יש פירוש נוסף למילה מחילה, בלשון מחילה תת-קרקעי. מחילה מתחת לאדמה. צריך לחפור ולמחול, לחפש מתחת לאדמה כל מיני פרטים עד שמרגיעים את נפשו של הנפגע. כשלא עשית את זה, לא יעזור מילים. למחול זה לא להתפלל משהו. למחול פירושו באמת למצוא שיטות להרגיע את ההקפדה. כל זמן שההקפדה לא נרגעה ולא מצאת מחילה תת-קרקעית להגיע לקוד הנכון, לצופן הנכון, להרגיע את נפשו של הנפגע, הוא עדיין רובץ עליך הקפדה מזעזעה. זה נקרא מחילה אמיתית. אז אומר רבינו, החידה, הלך מעניה. איזה טוב זה, איזה וורט נפלא זה. אני בטוח שכל מי ששומע פה עכשיו את זה יבוא בעזרת השם לליל הסדר, על הפתיחה יגיד, היה פה התכנסות של כמה צדיקות שירגנו את זה. והנה, תשמעו תובנה נפלאה שקשורה לליל הסדר, מיד בתחילת ההגדה. הלך מעניה, אומר החידה, מה אמרנו? מי שנותן לו לחם, כסף, מתברך בשש ברכות. מי שמפייס אותו, מפייס פירושו, מדבר איתו, שומע את המצוקות שלו, חי את רגשותיו, מתברך ב-11 ברכות. אפילו שלא נתן לו שקל, אבל הוא נתן לו לב. שים לב לרמז הנפלא של החידה בתחילת ההגדה של פסח. מה הרמז? כמה זה בגמטרי? הלכווה, ניידי, אכלנו אהבתם בערד המצרים. ה-א', כך מתחיל ההגדות הגדולות היפות האלה, עם כאלה מניתורים יפים. ה-א', ה-א', זה בגמטרי השש. אומר מרן החידה, הלכמה. מי שנותן לו לחם, מתברך בהברכות. ה-א', בשש ברכות. עניה, הוא לוקח את המילה עניה וחוצה אותו לשניים ממספריים. מה קורה כשאני חוצה את המילה עניה, ארבע אותיות, והופך אותם לשתיים ושתיים? מה יוצא לי? עניה. מי שעונה לו, עונה, מגיב, מחייך, יוד א' ברכות, זה ליל הסדר. הלחמה. מי שנותן לחם, שש ברכות. מי שעונה לו, יוד א' ברכות. מישהו מכיר את המנהג הזה? שלוקחים ביצים קשות באמצע הסדר, אחרי שגומרים דם, גומרים את הקדש, רוחת, כרפס, יחד, מגיד, רוחצה, מוציא מצא, מרור כורך, שולחן עורך, תפילת השולחן עורך, ביצים קשות. הרבה נוהגים את זה. למה? כותב הרמה בשולחן ערוך, אחד הטעמים, ביצים זה אוכל של אבלים. אבלים אוכלים ביצים קשות או מאכל עגול, להראות שדור הולך ודור בא. להזכיר שביום הזה קרה תשעה באב. וכל שנה במשך אלפי שנים, באותו יום בשבוע שבו חל, באותו יום בשבוע ממש, שבו חל ליל הסדר, חל ליל תשעה באב. נגיד השנה, מתי יוצא ליל הסדר? שני בלילה. השנה שני בלילה, ליל תשעה באב. אני מקווה שיהפוך לססון ולשמחה. אלפי שנים, ורמז לדבר אטבש, א' דפסח תשעה באב, א' תף. רמז אומרים הפוסקים, הסביאני במרורים, ירווני לענה. כשאכלתי מרור באותו לילה של ליל הסדר, באותו זמן גם כן היה את החורבן של בית המקדש. יש עוד רמז על מצות ומרורים יאכלוהו. ביום שאוכלים מצות היה את המרירות של הגלות. בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. זה אותו זמן, בצאתי ממצרים, אותו יום בשבוע. מה הרמז? מה הרעיון? לכן אוכלים ביצה קשה, להזכיר בליל הסדר, חבר'ה, לא לשכוח את הגלות. לא לשכוח את הגלות, באותו יום גם תשעה באב. שואלים כל המפרשים, למה להאכיל את האווירה? למה באמצע היום הכזה של גאולה, לילה גאולה, לילה שימורים שיש מלא איתורים על השולחן וכלי כסף ומפארים דרך חירות, פתאום תוקים ביצה קשה כדי להזכיר את אישה באב? למה? אומרים המפרשים, או כרבנו כותב רבנו חיים פלאג'י, מבקשים גאולה לשנה הבאה בירושלים הבנויה, השת האב בשנה הבאה בני חורים. אתה מבקש גאולה? כל הכבוד, כל חילוני רוצה גאולה, כל אתיופי גם רוצה גאולה, כולם רוצים שיהיה טוב. מה אתה מוכן לשלם על זה? אתה זוכר את סיבת הגלות, שנאת חינם? אתה זוכר את סיבת הגלות שהיא מקנאת בחברה שלה? היא כועסת על החברות ומתעצבנת? ועושה חשבונאות? אם אתה לא תתקן את זה, חבל על הבקשות האלה בליל הסדר, ליל שימורים או להשם לדורותם. אם אתה לא תתקן את שורש החורבן שהיה ביום הזה, אהבת חינם, חברים כל ישראל, איך יהיה גאולה? לכן רוצים לתקן זאת. על ידי האחדות הזאת, הוא מדבר על מרור בחרוסת, ממתקים את המרור בחרוסת. מה זה חרוסת? צירוף של כל מיני ענייני מתיקה, של צמרים ויינות וגפני, יחד. כך ממתקים את המרירות. חברה שלך במצוקה, את בודקת מי צריכה איזה מילה טובה, עושה את המקסימום, היא מצליחה, שמחה בשמחתה. איך עושים את זה? בבקשה, שתי תובנות יסוד אני רוצה להסביר פה ממש בכותרות. אחד, חז"ל אומרים, אומר הזוהר, כל ישראל נשמה אחת, מעריך בזה רבנו בעל הספר תומר דבורה. תצוי? אז אפשר לסגור את זה. כל עם ישראל הוא נשמה אחת. רק יעשה ברכה ברשותכם. ברוך הטוב אדונו אלוהי מלך העולם, שהכל מיליון בתורה. עם ישראל שונה לחלוטין מכל אומות העולם. עם ישראל זה נשמה אחת גדולה שמתפצלת לחתיכות חתיכות. המילה ישראל, נא לזכור טוב, שיר השירים רבה במדרש, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל, י' שין ריש, יש 60 ריבו. א' למד אותיות לתורה. ברגע שעם ישראל הוא אחד, ואז יש תורה אחת. כולם איברים איברים. שבוע שעבר עלינו על קברו של הבן שלי שנפטר, אוריה, 12 חודש חלפו. הנה האצבעות, תורת האצבעות האלה, זה. האצבעות האלה, אני קברתי באצבעות האלה את הבן שלי בתוך האדמה. ועד כמה זה קשה? כמה טוב להתחזק ולחשוב על דברים טובים? 12 חודש, זה קרה ביוד וניסן. היום עושה ביוד וניסן. שנה מעוברת, זה 13 חודש, עלינו גם בתום 12 חודש. יוד בניסן רביעי, 7:30. מעייני הישועה בבני ברק, קומה שישית. מחלקה פנימית, כל המדדים נופלים. כל מי שהיה שם, כולל עובדי ניקיון, בית חולים צדיק, הכל לפי התורה שם. כולל מבקרים של חולים אחרים. כולל עובדים סניטריים שם. כולם צועקים שמה ישראל והשם מלך וקוראים את הבגדים. קיבלו מהקבלה ערכות עם סכין ומספריים. למה? הלכה פסוקה. אם רואים חס ושלום יהודי מישראל לופח את נשמתו, חייבים לקרוא. למה? כאילו ראו ספר תורה שעלה בלהבות, משום שהיהודי הזה זה אות בספר תורה, וכשנמחקת אות הספר נשרט, הוא פסול. לכן אומרים מתגדל ומתקדש מי רבה. יהודי זה לא חתיכת בשר או לחי לקשט אותו עם סלליות באפפיים. אני מודיע לך, זה נכנס לבור שם, ראיתי את זה. תפסיקו להתעסק עם זה. יהודי זה אות בספר תורה, זה האישיות שלך. את הדבר הזה צריך לכבד ולא לפגוע. וכשהוא נפח את נשמתו הצדיק הזה, כולם עשו קריאה, כולל אנשים שלא במשפחה בכלל. מישהו אבל בין על אביו או על אמו, קורא הקריאה שלא מתאחה, אסור לתפור את זה לעולם, קריאה שאינו מתאחה לעולם. אבל הקריאה הזו, שזה לא מדין אבלות, אלא מדין ספר תורה שרואים שעולה בלהבות, מותר לתפור. עשו קריאה ישרה בתפר, ואחרי זה תפרו. אבל זה המסתכלות היהודית. חילונים יודעים את זה? ועדה של מגייסי תורה, יודעים מה זה תורה? יהודי זה עוד בספר תורה, וכל יהודי יחד עם האות השנייה. ברגע שתורה לא היו מאוחדים, לא ניתנה תורה בכלל. תורה זה כל האותיות ביחד, וכשלא כל האותיות ביחד, אלא עוד אחת בקלף הזה ועוד אחת בקלף השני, זה לא ספר תורה. ולכן וייסו ויחנו, וייסו ויחנו בכיתות כיתות, לא ניתנה תורה. הייתה חנייה אחת שהיו כאיש אחד בלב אחד. איפה? החנייה של הר סיני. ויחן שם ישראל, מיד נתנו תורה. בורא ומקובלים כותב שעם ישראל היה 600,000 איש, כן? כל אחד עמד לפי שורש נשמתו שיונקת מאותה אות. מי שלדוגמה יונק מאות א' של מאות ב' של בראשית עמד פה בקצה הזה. מי ששורש נשמתו יונק מאות ר' של בראשית עמד בקצה לידו. מי ששורש נשמתו יונקת מאות ל' של סוף חומש דברים לעיני כל ישראל עמד בקצה השני. אומר רש"י במסכת שבת, אם היה יהודי אחד חסר במעמד הר סיני, התורה לא הייתה ניתנת. אין לזה קדושה של ספר תורה, זה נקרא סתם חומש. שמעת מי אתה? אתה נשמה, לא חתיכת בשר. נשמה נקראת כבוד. נשמה נקראת כבוד. אומר רבינו בעל המאור בהקדמתו לשעת במסכת ברכות, למען יזמר לך כבוד. מי זה יזמר לך? כבוד. מי זה הכבוד שיזמר לך? לעולם עודקה, למען יזמר לך כבוד ולא ידום השם אלוקאי לעולם עודקה. מי זה הכבוד שיזמר לך בלי סוף? הנשמה שלי, הכבוד נקראת נשמה. הוא מביא פסוק נוסף, לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. מי זה ליבי? אני מבין. מי זה בשרי? אני מבין. מה זה יגל כבודי? כבודי, כבודי, מה זה כבודי? אומר הבעל המאור, אחד מגדולי הראשונים, רבנו זרחיה הלוי, תגל נשמתי. הוא רק כבודי הוא מביא. מה זה הוא רק כבודי? כבוד זה נשמה. הנשמה, אין כבוד לחתול. אני אקח חתול, אני אבזה אותו יומם בלילה, אתה חתול, אתה אפס, הוא לא יעלב לעולם. אין מי שיעלב שם. אדם יש לו צלם אלוקים, יש לו נכבדות. אנחנו כבוד, הבורא נקרא מלך הכבוד, ואנחנו חצובים מתחת כיסא הכבוד. תיזהרי בכבוד של המורה, בכבוד של חברה שלך, בכבוד של כל אדם. כבוד בכתיב חסר כתוב בתורה, תמיד זה בגמטריה. כמה זה בכתיב חסר? כף בית ד', כמה זה נותן? כבוד, כף בית, 26. כף 20, בית 2, ד' 4, 20 ועוד 2 ועוד 4, 26. המילה, 26 זה מספר שעניינו שם הוויה ברוך הוא. בורא העולם נקרא מלך הכבוד, ואנחנו חצובים מתחת כיסא הכבוד. כבוד זה דבר שנורא נפגע מהר. אגב, אישה נפגעת יותר מהר מגבר, היא בוכה גם במהירות. תת למה? יש לה יותר כבוד. לכן היא פתורה מחלק מהמצוות של התורה. היא כבר נקייה, היא כבר נדיק, היא כבר תאורה. היא מברכת שעשה לי כרצונו. גבר לעולם לא יברך שעשה לי כרצונו, הוא לא עשוי כרצונו. הוא יכול להגיד שהוא לא גוי, הוא צריך המון תורה כדי לפוצץ את היצרים שלו. הוא לא עשוי כרצונו, הוא צריך תוספת. יברך לך השם בבנים וישמריך בבנות. בא צריכה דבר אחד, שמירה, 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 לא סרטים ולא עיתונים, שמירה היא כבר מכובדת, רק לשמור עליה. יש לה המון כבוד, לכן היא נפגעת במהירות הבזק. היא נפגעת מהר כבר שהיא המון נשומה, יש לה המון נשומה. דבר שהוא פול עץ, אי אפשר אף פעם לבזות אותו. ביזוי זה רק למלך הכבוד, כבוד השכינה, כבוד התלמיד חכם. כבוד זה ערך עליון. לכבד, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ולבזות בן אדם זה נורא והיום. ולבזות זה לא רק להגיד לו מילים חריפות, זה לא להתייחס אליו בצורה מכובדת. מצווה להאיר פנים, אתה אומר, למי אתה מאיר פנים? לאלוקות שבו. כל כך אני כל כך תמיד נפגע לראות סטיקרים על המכוניות, כתוב שם ואהבת לרעך כמוך. תיססו פסוק כדרכם באמצע, כדרכם תמיד. איך עושים את זה? הוא עושה, הוא אומר ואהבת לרעך, מי שיקח לו את החניה יד רצק עליו, מישהו יעקוף אותו, איפה אתה כתבת כאן ואהבת לרעך כמוך? מה אתה צועק? אני השם. מה פירוש? הבורא נותן את האפשר, מסביר איך עושים את זה. אתה יודע מה? החבר שלך הזה הוא חלק ממני, הוא לא חתיכת בשר, הוא לא חתיכה של לבלב וכליות, הוא חלק ממני, חלק אלוקה ממעל, תכבד אותי שנמצא בו. עם ישראל נשמה אחת, זה לא נמצא אצל גויים. תוצאה, תגידי לי בבקשה, חברתך נגיד, עשתה לך צרות, נגיד היא שינה עלייך, היא שמיצה אותך, דיברה נגדך, מה התגובה הראויה? תקשיבי מה זה הבדל בין השקפה חילונית להשקפת התורה הקדושה, לחוסר השקפה חילונית. חברה שלך עשתה דבר מזעזע. מה זה אומר? זה אומר שיש לך בגוף עבר, נגיד אצבע, היא דלקת. יש לה דלקת חריפה של מידות קלוקלות. יש לה מידות רעות. עם השמיצה היא מדברת לשון הרע. כשיש לך בעיה עם איזשהו אצבע, היא דלקת, את הולכת לחתוך את האצבע? לבית חולים, לא רוצה את האצבע, סלקו את האצבע מזעזעת, כזאת פרושה, את האצבע הזו נחתית, כזאת. ככה תוצאה? הולכת לקופת חולי ומלטפת את האצבע. זאת אומרת לרופא, תן תרופה לאצבע הזו, באמת, היא כל כך אצבע שלי, אתה עושה טובה. זה מה שקורה שיש לך חברה שעושה לך צרות. יש לך חלק ממך שלקה בהתקף קשה של מחלה של מידות קלוקלות. שונאים אותו? אני רואה חילוני, אני מודיע לך, אני שונא אותו, למרות שאני אש. אני מרחם עליו, אני בוכח שאח שלי נפל. אני רואה אישה הולכת לא צנוע, צמוד או לא מספיק ארוך.
את לוקחת עכשיו סכינים וחותכת להסמך תברידים. כשאני בא למקום, רואה מישהו שלוקח סכין וחותך תברידים, אני כועס עליו, אני מרחם עליו, אני בוכה, למה אתה חותך לעצמך תברידים? אני רואה אותו הולכת עם טריקו, עם לייקרה, או שמדברת או שהיא כועסת, אני רואה אותה חותכת תברידים של עצמה, זה לא כעס, זה בכי, זה כאב. להבין, זו ההתייחסות. אם יש חברה קלוקלת שהלשינה עלייך, נחלכה עלייך, ההתייחסות היא לא שנאה. השנאה מלמדת שאין לך השקפה מה זה אחדות בכלל. היא עוד בספר תורה ואת עוד בספר תורה, רק מה קרה? האות שלה נמחקה, תושטשה. צריך להביא סופר סתם שילך למקווה ואחרי זה יתפלל ויתקן את האות הזו. אני כועס על האות הזו? אם יש לי חבר שעשה לי צרות ומלשין והוא נמצא בבעיות, אז אני שונא אותו? אני מבין שיש לי עבר שצריך הרבה הרבה רפואה, אז אני מתפלל עליו, מביא לו מטפלים, אבל אני לא שונא אותו. זו התשובה של הירושלמי לשאלה. הוא שואל שם, איך אפשר לצוות על אנשים לא לנטור, לא לנקום? אני מבין, התחלתי לספר כאן קודם בשם הרב זילברשטיין. היא קיבלה הזמנה לחתונה, לא באה. חברתה עכשיו גם כנקמה לא באה, זה איסור תורה. מה זה לא תיטור? נגיד את הזמן את חברתך לחתונה או לבר מצווה, ליום הולדת, איזושהי מסיבה, היא לא באה. היא מזמינה אותך, כן באה. יפה, התגברת על עצמך. אבל... נגיע לחתונה, שלום, או מזל טוב, את יודעת, אני לא כמוך, את לומד לחתונה שלי, אני לחתונה של מנה ראשונה, מנת חזיר, לא דגים או בורקס. מה צריך להזכיר לה שאת לא כמוה? זה נקרא לנטור. שואל הירושלמי, איך אפשר לעשות את זה? אבל זה קשה לצוות על הלב, הלב זוכר שהיא לא הגיעה. עונה הירושלמי את מה שאמרתי פה, משל לאדם, מה דעתך? הולך באיזה שדה קוצים על יד אשדוד ורוצה להגיע לאיזה מקום, נתקל באבן קטנה, לא שם לב, נתקל ברגל שמאל באבן קטנה, השתתח בפישוט ידיים ורגליים על הקוצים, כולו מדמם, כולו חסריתות, מתעצבן על האצבע שלו, נותן מכות רצח לרגל השמאלית שלו. מה אתה לא רואה? מה הפלת אותי? בגלל אני מלא שריתות. אדם שמגיב כך, מיד ישפוז בפרדסיה, או בגיהו, או בכפר שאול, או באברבנל, על המקום, ישפוז כפוי. מה אתה צורק על האצבע? זה אתה. אם את שונאת, את רואה אחת מצליחה, ואת לא מפרגנת, סימן שאת לא מבינה שהיד שמאל בריאה, ואת לא מפרגנת ליד שמאל שתהיה בריאה. אחת חשפה רק בית יד ימין. אני מקנה, אוי, למה יד שמאל בסדר? מה זה? למה? אני מקנה בך, אתה בסדר ויד שמאל לא בסדר. זה אנשים מטורפים. מי שאין לו השקפה כזו, שידע לו שהוא שותף לסילוק השכינה. ואסתר הדסה בוכה מחוסר ההכרה שלה, למה אתם לא מלוכדים פה? מה הקינות האלה? מה הקינות האלה? אין לכם הבנה מה זה אחדות. השם אחד, עם אחד ותורה אחת. קודש הבריחו ישראל והוריית אחד הוא. ישראל זה מציאות, זה לא כמו אמריקה, לא כמו צורפתים. רק מה לעשות, התרבות החילונית מייבאת לנו את כל הגולות פנימה, הם הורסים לנו את החיים. אנחנו עם אחד, זה יד, זה רגל, זה מוח, זה ציפורן, אבל הכל אחד, כל אחד עושה את התפקיד שלו. זאת התובנה וזה הכלי לעשות זאת. אני רוצה לספר דבר, וכשם אני לומר את השם שלה, אני לא נעים לי, אז אני לא מזכיר, רק אזכיר את התואר שלה. היא סנית של בית ספר תיכון ויסודי בנתיבות שנקרא אוהל חיה בהנהלת הרב נתן וייס, זה אני מוכן להגיד. והיא סיפרה לי ככה, את רוצה תשאלי אותה את זה, אני אומר, היא ביקשה ממני לספר שיהיה לי זכות המשפחה שלה. היא היה לה בת ברוך השם, היא חיה, והבת הזאת התעכבה קצת בזיווג שלה, התחתנה בזור גיל 26-25, אחרי זה חלפו עוד איזה 4-5 שנים, אין לה ילדים, ו... עשו איזו בדיקה מסוימת, מושפזה בבית חולים סורוקה, הבת שלה בת ה-30, 28-9, משהו כזה, בת מוצלחת ביותר, חתן ירא שמיים, צדיק ביותר, באמת שקדן ומאס מידות הוא. ואמרו לה, גברת, עושים לך בדיקה, בסך הכל התוצאה היא כזו, אם התוצאה תהיה X, יש לך סיכון בעזרת השם להיפקד בילדים.
ותהיי אימא מאושרת בעזרת השם במשך הזמן. אבל אם התוצאה של הבדיקה תהיה וואי, אין שום סיכוי שבעולם, כיוון שצריך טיפול מסוים שימנע ממך את האפשרות להיות אימא בישראל. תהיה כמו חזון איש ואשתו בלי ילדים, תעשו דברים גדולים אחרים בחיים, יש גם כן מטרה למי שאין לו ילדים. אז אני רוצה לומר שכמובן היו צריכים לחכות 3 ימים לתוצאות. היו צריכים לחכות לתוצאות 3 ימים. רבותיי, אני לא צריך לתאר לך איזה מתח יש לאישה ולסגנית שאימא שלה בבית חולים סורוקה לשאלה א', האם יהיה לי צאצאים או לא, בדרכי הטבע אין סיכוי אם יעשו שם איזה פעולה ניתוחית לא שייך, ב', גירושין על המקום. זה לא פשוט, מה? בעלה רוצה להקים בית בישראל. אי אפשר לדמיין, אני אומר לבנות, רבותיי, יש מצבים בחיים שצריכים הרבה הכנה, הרבה אמונה וביטחון. רבותיי, איך שהיא הייתה במתח, כמובן מה עושה בן, מה עושה בן אדם? חשבון נפש. התחילה מה שעשו פה בבית ספר בכיתה הזאת. אמרו לגדולי הדור, תעשי חשבון, דבר ראשון, כבר שמסתום, אני רוצה להגיד למה מודקים בן אדם לחברו. כבר שבן אדם המקום, כמו שבת ועניינים כאלה, אז בדרך כלל בן אדם עושה תשובה. אדם מן היישוב שלנו עושה תשובה בערב ראש השנה ויום כיפר. ועושה חרטה ואומר וידוי, והבורא מחפר. אבל על בן אדם לחברו לא מועיל יום הכיפור פשוט. לכן הם מחפשים, ראה אדם שיסורים באים עליו, כמובן יפרש במעשיו. אבל בראש ובראשונה בן אדם לחברו, משום שכאן ייתכן שיש איזה בסוף העולם איזה בן אדם שאתה ציירת אותו והוא לא מחר לך אף פעם, לא יעזור לך שום יום כיפור. רבותיי, התחילה לחשבן כמו שעשו פה בנושא של מורות. עברה כיתות י' ג' י' ד' י' ד' עד שהגיע לכיתה ח', שנתיים אחרי הבת מצווה. ואז היא נזכרה, אני אומר כאן בקצרה, שהייתה שם איזו מורה שילדה בסוף ח', אחרי פסח. אז הביאו, הוא ממלאת מקום, 3 חודשים יש לה חופשת לידה. אז הביאו, וכבר כל הבנות נרשמו לתיכונים של בת יעקב. ובכלל ממלאת מקום זה מין סגולה כזו שעושים לה קצת צרות, היא לא שולטת על הכיתה, היא רק מילוי מקום, אין כלפי המחויבות כל כך. ובפרט פה שזה סוף בית ספר וסוף חטא וכולם נרשמו, עשו ממנה קרקס. רבותיי, מה שהלך שם ב3 חודשים האלה, בפרט 8 בנות, איזה קרקס, אומרת לי הסגנית, ניסינו להשתיק שם את העניינים. עכשיו הבת שלה לא הייתה שותפה לזה, הייתה אחת הטובות בכיתה, אבל מה, היא הרגישה אשמה, למה היא לא מנעה את זה? למה היא לא דפקה לשולחן בכיתה ועשתה, רבותיי, תפסיקו לרצוח את הממלאת מקום פה כל יום ולתקוע לה סכינים בלב בתוך האורג ולסובב את הסכין. זה התחרטה, למה היא לא מנעה זאת? 8 ילדות יתאחד. קיצור, היא מספרת, המורה הזו סיימה איתם קשה. היא אמרה, תפסיקו להפריע לי, למה אתם עושות לי? יצאו מהכיתה, נכנסו לשירותים, לשתות, עשו שם את הילד צחוק שאי אפשר לתרגל. רבותיי, היא אמרה, אמא, תתפני למורה הזו, היא הייתה המעסיקה שלה, היא הסגנית, היא ניהלה שם את העניינים. כבר הרבה זמן לא ראתה אותה, עשתה איתור, לקח לה איזה שעה, גרה בירושלים. צלצלת לירושלים, שלום, מדברת הסגנית כך וכך. או, הרבה זמן לא שמעתי אותך, את גרה כבר בירושלים? לא ידעתי. היית גרה בעבר באזור הדרום. כן, תראי, מה נשמע, כמה משפטים אחרי זה, תראי, יש לי פה בת. אני זוכרת אותה טוב, היא הייתה אצלי בכיתה ח' כשמילאתי מקום. היא נמצאת כרגע במצב לא פשוט, החלטה, 3 ימים, כן יהיה לילדים, לא יחרטו לה, כן יחרטו לה, זו שאלה מאוד רצינית. אז היא עושה חשבון נפש מדרך הטבע, אדם מקבל מכות, אז הוא עושה חשבון נפש, הוא מאמין. אז אנא, היא זוכרת שהיה שם בעיות בסוף כיתה ח', תמחלי, תגידי בפה מלא שאת מוכלת לרבקה בת שרה רבקה. זאת בת שרה, נגיד רחל, אני זורק שם. אמרה, כן, אני מוכלת, בסדר גמור. סגרה את הטלפון. אחרי דקה, עושה כוכבית, בעצם למה אני לשקר אותך? ואז היא צובחת, אני לא אסלח להם לעולמי עולמים, הכיתה הזאת הרסה לי את החיים, בגללה כמעט התגרשתי, ניסיתי להשיג פרנסה בכל עם הדרום. שאלו אותי, איפה לימדת? כיתה אחרת ביסודי שלא הלך היה בנתיבות. עשו ברור, לא משתלטת על כיתה. לא קיבלו. עברתי לירושלים, אני ניסיתי להתקבל ב6 מוסדות, כל פעם איפה יש לך ניסיון או אל חיה, תלפנו, לא קיבלו. עברתי הסבה מקצועי, בינתיים לא היה לנו כסף, וכסף, היעדר כסף עושה בלגן, עושה מריבות. כמעט התגרשתי מהם, אני לא אסלח להם לעולמי עולמים, הם הרסו לי את החיים ותרקת הטלפון. אז הייתה בת 14, עכשיו בת 29, חלפו מאז כ-15 שנה. שים לב מה זה פגיעה טליה בנפש, לא בגוף. פי אלף חמור, המלבין חמור מרוצח. אומר רבנו יעיני, רוצח יש לו חלק לעולם הבא, למלבין אין חלק לעולם הבא. קיצר, האמא נסתה, אומרת לי, ניסיתי להסתיר את זה, אבל היא חכמה הבת שלי. מה, מה, מה היא אמרה? שמעתי שקולות. שמעתי קולות מהפרקסת. לא, היא רק... קיצר, היא שמעה את זה. תביא לי טלפון, אני חייב, אני קולטת מה שקורה פה. אני קולטת מאיפה הקיטרוק הזה מתחיל. לקחה הטלפון, יש הזמנה טלפון ליד המיטה שלה בסורוקה, יש שירות טלפונים ישיר שם. עם חוץ מעריך, אז טלפון כזה, לא היה ניידים אז כל כך. רבותיי, היא דיברה איתה 4 שעות, היא אומרת לי האמא, בכתה לה, אני מתחננת לפנייך, גירושין, אין ילדים. והיא אומרת לה, אני מבינה אותך, אבל מה, אני אשקר אותך, אתם לקחתם סכין ותקעתם לי בלב, יום יום חוררתם לי את הלב. אני לא, אני מבינה את המצוקה שלך, אבל מה, אני אשקר אותך, זה לא פשוט, קשה לי לוותר על זה, זאת אומרת, אני רוצה למחול, לא יכולה. לא יכולה, אתם הרסתם לי את החיים. אני מבינה מה את אומרת לי, היא התבכתה לה, אבל תחשבי על זה, בגללך לא, בגלל ההקפדה שלך, גם את תסבלי בסוף, מה שנענשים על זה שלא מוכלים, כמו שאומרים בקריאת שמע למיטה, ולא יענה שום אדם בסיבתי. יצר הם עברו, דיברו על זה, ועל דה, ועל הה. באמצע השיחה אומרת לי, האמא, סגנית, פתאום הבת שלה, נהיית לבנה כמו סיד, כמעט מתעלפת. מה מתברר? המורה, המורה המחנכת במדד מקום שאלה אותה, תגידי, מה עם כל השמונה? היו 8 טרוריסטיות כאלה, והשאר שתקו, והיא הייתה טיפוס מנהיגה בכיתה, אבל היא לא עשתה כלום, היא רק צחקה כזה, היא לא הייתה שותפה להפרעות. אז היא שאלה אותה, אומרת, תגידי, מה עם השמונה האלה? והיא לא זכרה כל כך, כבר אמרו 15, אבל המורה זכרה טוב. היא מנתה את כולם, שרה, רבקה, רחל, לאה, חנה. היא קיבלה שוק, למה? 7 מתוך 8 האלה, 7 בנות מתוך 8, כולם בצרות. אחת התגרשה, אחת נפצעה קשה ולא מסוגלת בכלל להתחתן. 2 נכנסו לאיזה סוג של דיכאון ונמצאים במוסד סגור. 7 עם סיפורים, והיא ידעה את זה. רק מה, היא לא חיברה את זה למורה הזו. משום שחלק הלכו לנווה יוכבד באופקים, חלק המשיכו בתיכון של אוהל חיה, חלק עברו לוולף בבני ברק. הם קלטו שהם יהיו בנות 20, 22, 3, הם שמו לב, מה קורה בכיתה שלנו? זאת אומרת, מה קורה לחברות שלנו? הם לא קלטו שהצד השווה שבכל 7 מתוך 8, זה שכולם היו טרוריסטיות של המחנכת הזאת שמילה מקום. ופעם ראשונה התובנה הזו נכנסה לבת של הסגנית, שהיא שוכבת שם במיטה, במחלקה הזאת של נשים, והיא מקבלת, והיא שואלת אותה ככה לפי תומה, תגידי, מה עם זאת וזאת וזאת? והיא שמה לב כל השמות שהיא מזכירה, כולם בצרות. וואו. רק דבר אחד היא שאלה, תגידי, למה, מה אם נגיד אחת קוראים לה לאה? היחידה מתוך 8, ברוך השם, הכל תקין אצלה. התחתנה בגיל 19 וחצי, יש לה כבר 4 ילדים, בעלת בן תורה צדיק בבאר שבע שם. מה באמת? זה מה שקורה עם לאה? אני אספר לך, אומרת המורה לבת של הסגנית. שהיה מסיבת סיום, את זוכרת את המסיבת סיום האומללה הזו? אני נאלצתי לעשות לך מסיבת סיום שגמר כית אחת. למרות שלא יכולתי להסתכל לכם על הפנים, אבל זה המקצוע שלי, מה לעשות? כולם אמרו שלום, קיבלו תעודת גמר. כולם קיבלו תעודת גמר, הפרצוף חמוד של המורה, אבל זהו זה, מה לעשות? היא כועסת עליהם, בבקשה שלך בהצלחה שלו. היחידה מתוך הטרוריסטיות שהיה לה בכל אופן לב חם, למרות שהיא הייתה טרוריסטית כזו, זה עליה הזו. ילדונת, היא הייתה כזה נגררת, אבל היא שמה לב שאני מאוד כועסת. המורה, תסלחי לי, המורה, תסלחי לי, אני הייתי שטויות, אני השתגעתי, יצאתי מדעתי, תמחלי לי. לא אגבתי. כל החופש הגדול שבין ח' לט', עוד פעם, כל החופש הגדול, היא אומרת את זה אחרי 15 שנה, היא באה אליי כל יומיים 3, הביאה לי סיכה, הביאה לי אודם, זה מה שהן מביאות בנות, זה מה שהן מביאות, כל מיני, אוי המורה, תסלחי לי, כחיסה, זה נקרא, היא תדע כנות שלה, זה משכנע שאדם מבקש מחילה מעומק הלב, זה עוזר לנפגע למחול. תקשיב טוב, כשהפוגע מבקש מעומק הלב ומתחנן, זה עוזר לנפגע למחול. אז באמת, אני כל כך ראיתי שהיא מגיעה אליי כל יומיים שלושה וככה בוכה ממש, אוי איזה טיפשה הייתי, נגררתי, אכלתי לה בלב שלם, הצלחתי להתגבר. וזאת הבת של הסגנית, אומרת לי הסגנית, הבת שלי יצאה מכליה, היחידה מכל הקבוצה הזו שיצאה מזה נקייה. מתוך השמונה, שבעה נמצאים באסונות ובטרגדיות. היחידה. למה אני מספר את כל זה? אמרה לי הסגנית, תגיד את השם שלי. אני רוצה שישאלו. אני רוצה שיסוכן הנושא הזה של הפרעות. שיפסיקו לעשות פירוד בין אנשים. שיפסיקו להעמיד אסונות עלינו. שיבינו שאנחנו נשמות אחדות, אחידות ממש. ואם מישהו לא בסדר, אז יש לך בעיה עם איזה אצבע או עם איזה עבר. אין טעם לשנאה. לא תשנא את אחיך בלבביך. אתה יודע למה לא תשנא? משום שהוא אחיך. הוא אחיך. אתה לא שונא את עצמך. אם אתה שונא, סימן שאתה לא מבין שהוא אחיך. זה הפירוד שיש פה. הפירוד נובע כתוצאה מאי הבנה שאנחנו אחד. חייבים לחזק את ההשקפה הזו. זה מה שבאנו לומר, אנחנו מקבלים על עצמנו קבלה. אין היתר לסנוע בן אדם. אין היתר לסנוע. הדבר היחיד שמאפשר, רבותיי, זה בקשה, מחילה. יש דבר אחד שזה לא קשור לנושא שלנו כרגע, מה שאמר דוד המלך. הלא משנאך השם אשנא. זה לא קשור לעניינים שלנו פה. משנאך השם אשנא ובתקוממך את קוטט, תחליט שנאה שנאתים לאויבים היו לי. אנחנו מדברים פה על אנשים, משנאך השם, איזה משנאך השם, חברות בכיתה, מורות, שכנות, איזה משנאך השם, אין שום עניין. ולכן, נא לשים לב, אפילו במקום שרואים מישהו שעשה עבירה, אומר הפסוק, כי תראה חמור שונאך עובד תחת מסעו. הקן תקין עמו, עזוב תעזוב עמו. שואלים חז"ל, מה זה חמור שונאך? יש פה לגיטימציה לשנוא? שונאך. אומרת הגמרא, מדובר באדם שראית בו מעשה עבירה. ראית בעיניים שלך שהוא חוטא. לכן יש לך יותר להרחיק אותו בצורה זו. אבל עם כל זה, תוציא, תשבוק מה זה בליבך, אומר התרגום אונקלוס שם. בפרשת קדושים, תוציא מה שבלב שלך ותעזור לו לפרוק את המטען, תעזור לו להטעין את המטען או לפרוק את המטען. למה? משום שזאתה והוא בכל אופן נשמה אחת. איי, מה קרה לו? עוד שטושטשה בספר תורה, עוד שהתלכלכה, גם הוא עוד בספר תורה. רק מה לעשות שהוא טשטש את עצמו עם האייפון? מה לעשות שהוא לא למד מוסר? אז זה עוד שהתקלקלה, אבל זה לא פותר אותך מיעזוב תעזוב עמו, אומר התרגום. כי תראה חמור שונאך, לא סתם שונא, כיוון שבאמת חומיס בי דבר הווירה, ראית דבר הווירה ממש בעיניך. תשבוק מי זה בלי בחלי, תוציא מה שבלבך של השנאה, הפידים, ותעזור לו כשאתה בלי השנאה, ואחרי שגמרת לעזור לו, תחזיר את הדבר הזה בתור מצווה, משום שצריכים להרחיק מי שבשנא השם. אבל זה לא קשור לסוגיות שלנו. אנחנו עוסקים פה באנשים שבאופן כללי נאמנים להשם, נאמנים לתורתו. רק זה לא כבמידה זו, זה לא כבמידה זו. אנא, חזק זאת. אני רוצה לברך פה את כל הקהל הקדוש שנתפסף פה, שיזכו כולם לבנות בית קדוש בישראל. ומי שכבר בנה, שהבית שלו יהיה עוד יותר איתן, מלא אהבה ואחווה ושלום ורעות. וכולם יזכו פה לילדים מתוקנים, ילדים בריאים, ילדים מלאים באהבת השם וכן יהודי אמיתי. ושבכוח הבנות והנשים האלה שמתאספו פה נראה בקרוב בזכות אותם נשים צדקניות ובנות צדקניות את גאולת ישראל השלמה במהרה בימינו אמן לנו.